פרשת ויצא יש לה הרבה הרבה דברים מעניינים. הסולם בעצם מסמל את החיבור. טוב, חלום הסולם. ויצא יעקב מבאר שבע אל חרנה ויפגע במקום. בן אדם הוא פוגע במקום, דיברנו על זה, יש הרבה פירושים יפים לעניין הזה. ואחד הדברים המרכזיים זה בעצם הרעיון של חלום הסולם. עכשיו, מה בעצם חלום הסולם רוצה להגיד? חלום הסולם מדבר בעצם על מוסב ארצה וראשו מגיע השמיים. והכוונה היא שאדם נמצא כאן בעולם. הרי מה קורה ליעקב אבינו? יעקב אבינו יוצא בעצם מבית אביו ואימו, אחרי שהוא יושב 14 שנה בבית שם, בישיבה של שם ועבר, ויפגע במקום. אז אחד הפירושים הוא, מה זה ויפגע במקום? נהיה לו כמו קיר. קיבל איזה בומבה, מה שנקרא. למה? מה קרה? הוא נשלח לחרן, משם צריך להביא אישה. שם הוא צריך להקים את הבית היהודי. וזה נראה קצת לא מתקבל על הדעת, כי זה לא מקום הכי טהור. זה מקום שמלא בטומאה וכשפים ובלגנים. אנחנו נראה את זה גם אחר כך בפרשה, הוא מתמודד עם כל הדברים האלה. אבל לכתחילה הוא לא מבין. למה לשם דווקא הוא צריך ללכת, אחרי כל ההתרוממות שלו שהיה למעלה למעלה, ואז הוא ישן שם וחולם את חלום הסולם. ואז הקדוש ברוך הוא מסביר לו, הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. עכשיו מוצב ארצה, הזוהר הקדוש אומר שיעקב כאילו זה כמו הנפש שירדה לעולם הזה, ומכאן בעצם היא צריכה להתרומם חזרה. ולכן לא כתוב הסולם מוצב בארץ, אלא מוצב ארצה. זאת אומרת מוצב ארצה זה שהוא בא מאיזה מקום. מאיפה הוא בא? מלמעלה. זאת אומרת, אנחנו תמיד מפרשים שהוא מושב ארצה וראשו מגיע לשמיים, אנחנו יודעים, הוא בארץ וראשו מגיע לשמיים, אבל לכתחילה, מאיפה הסולם הזה הגיע? אז הוא מוצב ארצה, זאת אומרת, הוא מהשמיים מוצב ארצה. מה זה מוצב ארצה? ירדה הנשמה לעולם הזה, שמו אותה כאן בארציות. הכתות האחרות וכל הדתות האחרות למיניהם סוברים שבן אדם שישי שיהיה רוחני, צריך להתנתק מהארציות, להתנתק מהגשמיות, ורק ככה הוא יכול להיות רוחני. והיהדות אומרת בדיוק הפוך. כל המטרה שלך בעולם הזה זה להתחבר לארציות, להתחבר לגשמיות. וזה המוצב ארצה. אתה עוצבת ארצה. אתה נמצא בארץ, רק מה? מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. אם אתה רוצה להגיע לשמיים חזרה, זה מתחיל מהארץ. זה מתחיל מכאן למטה. וככל שאתה נמצא יותר למטה, ככה מדהים להבין, הסיכויים שלך לעלות יותר למעלה. כשזה אומרים, למשל, שבע יפול צדיק וקם. אז אומרים, שבע פעמים נופל צדיק וקם. אז מה הרבים הפרשנים מפרשים? שהצדיק יכול ליפול שבע פעמים ועדיין לקום. לא, יש פירוש אחר שאומר שכדי להיות צדיק, אתה צריך ליפול שבע פעמים. דרך אגב, בעסקים אתם רואים, למשל, אפילו דונלד טראמפ הזה, הוא לא פעם ולא פעמיים פשט את הרגל בתחילת דרכו. ומזה הוא בעצם יהיה אחר כך מיליארדר. זאת אומרת, הרבה פעמים בחיים אתה צריך להגיע לשפל המדרגה כדי להתרומם למעלה. כדי שיהיה לך התמודדות. וזה בעצם הרעיון. פתאום יעקב מבין, וואו, כן, עכשיו אני מבין. אני כן צריך ללכת לחרן, כי רק שמה, בתחתית התחתית, אני אוכל לייצר את הכוחות שאני יכול להתרומם למעלה.
סומכים מלמטה.
נתתי דוגמה.
רוב אנשים שמקבלים את הכל על מגש הכסף,
מתרסקים. נתתי דוגמה, עסקים. דור שני בעסקים. אתה רואה עסקים שדור שני, אתה רואה דור שני של עסקים מתמוטט. למה? כי האבא לקח את הבן ושם אותו בתור מנהל. האבא התחיל את העסק מלמטה. אבל הוא עכשיו הבן שלו, מה הוא ישים אותו בתור פועל פשוט? לא, הוא שם אותו בתפקיד מנהלתי. הוא מנהל גדול. המנהל הגדול הזה לא מבין כלום במה שקורה למטה, ואז מה קורה? העסק מתפרק. לעומת זאת, אבא חכם מה עושה? אומר, אתה בני, אני רוצה אותך בעסק, אבל קודם כל, לך תהיה פועל ייצור. לך תעבוד בניקיון, בייצור, בזה. ואז לאט לאט תעבור את כל השלבים עד שתהיה מנהל. כאן העסק יצליח. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מסביר ליעקב אבינו. זה לא חוכמה לשבת בישיבה ולהקים שם בית. אבל איזה מין בית זה יהיה? ברגע שיהיה משב רוח הכי קל מבחוץ, הבית הזה יתמוטט. למה? כי הוא בנוי על יסודות ראויים. אתה לא התמודדת עם העולם. אתה נמצא בתוך חממה. אתה צריך לצאת מהחממה. זה גם הרעיון של תיבת מוח. לצאת מתיבת מוח. וכך גם אומר לו, אתה עכשיו יוצא ויצא יעקב מבאר שבע ויהיה לך רן. אתה הולך להקים את היסודות של הבית היהודי, וזה אתה חייב לעשות עם כוחות. והכוחות האלה מאיפה תקבל אותם? צריך לעבור אימונים, צריך לעבור בעצם חישול, והחישול שלך הוא חרן, שם אתה תלך, שם אתה תתמודד, ברגע שתצליח בהתמודדות הזאת, אז וראשו מגיע השמיימה. וזה לימוד לכל אחד ואחד מאיתנו, גם מהצד השני, לפעמים בן אדם נמצא במקום לא הכי טוב בעולם, או במצב לא טוב, או קורה לו משהו. ואז הוא מרגיש כזה שפל, ואין סיכוי, ומה, אז הקדוש ברוך הוא עזב אותי, אין דבר כזה. אונקלוס אומר, מוצב ארצה, נעוץ, נעיץ בארה. כשהאדם נמצא עמוק בתוך האדמה, בתוך התומה, בתוך כל מצב שהאדם נמצא, אפילו השפל ביותר, הוא יכול להתרומם. ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אז כולם שואלים, עולים ויורדים? המלאכים באים משמיים, יורדים ועולים. אז מסבירים, יש הרבה הסברים, אבל אני חושב שאנחנו כרגע נתייחס בגלל קוצר הזמן, זה הרעיון, המלאכים הם בעצם עולים ויורדים בו, לא כתוב עולים ויורדים עליו, כי על הסולם צריך להיות כתוב עולים ויורדים עליו, אבל כתוב בו, כי אלה המלאכים הנמצאים בתוך יעקב, המלאכים שנמצאים בתוך אחד וכל אחד ואחד מאיתנו, במילים יותר פשוטות, המלאכים שאנחנו יצרנו בעזרת המעשים שלנו. ברגע שאני עושה מעשה טוב, נוצר מלאך. והמהלך הזה עולה למעלה ויורד למטה. למה הוא יורד למטה? ולמה הוא עולה למעלה? כי כמו שאמרנו, התפקיד שלנו זה לעלות מלמטה למעלה, וכשעלינו מלמטה למעלה, ממילא אפשר להביא את השפע עכשיו מלמעלה למטה. זה לא עובד הפוך. אנחנו אלה שמפעילים את העולם. ההגה בידיים שלנו. המעשים שלנו הם שגורמים לעולם לראות כמו שהוא נראה. אז אם אנחנו נסתכל והעולם לא נראה לנו כל כך, מי השם? אנחנו. אם אנחנו מסתכלים ונהנים מה שאנחנו רואים, בזכות מי זה? בזכותנו. זאת אומרת, המעשים שאנחנו עושים, כי אותם מלאכים שעולים ויורדים, הם יכולים להיות גם לא עלינו, גם מלאכים לצערנו הרב שליליים. לא חייב להיות מלאכים טובים, יכול להיות גם מלאכים רעים. ולכן, בא הקדוש ברוך הוא ומראה לו בחלום הסולם את הבסיס והיסוד של הקמת הבית היהודי ובכלל של ההמשכיות. אתה צריך להבין שאתה מתחיל מלמטה. כשאתה מתחיל מלמטה, אתה גם תגיע למעלה. כל עוד שאתה על הסולם. כמובן שעוד כמה רמזים, עולים ויורדים, זה גם מסמל את העניין שלפעמים בן אדם יש לו עליות בחיים, לפעמים יש לו ירידות, אבל תיזהר לא ליפול מהסולם. תמיד תישאר על הסולם. כי כל עוד אתה על הסולם, גם אם ירדת, אתה יכול לעלות. ועוד דבר, בזמן שאתה עולה, אל תשכח שגם היית פעם למטה. זאת אומרת, אל תתגאה. תהיה בענבה. זה עולים ויורדים. ויש הרבה פירושים מדהימים על העניין של מלאכי אלוקים עולים ויורדים. עכשיו, כדי להמחיש את הנקודה הזו של מוצב ארצה, שבכל מקום ומקום שבן אדם נמצא, הוא יכול להתרומם על הסולם. צריך להבין שאפילו במדרגה הראשונה של הסולם, אתה כבר זוכה. אנשים לא מבינים את השכר של מצווה. כאן בזמנו כתבתי סיפור מאוד מעניין. סיפור אמיתי. יום אחד באנטוורפן הגיע, זה בספר להגיד מופיע. היה שם הרב, זיכרונו לברכה, הוא נפטר לפני כמה שנים, הרב הגאון רבי חיים קרויזווירט זצ"ל מאנטוורפן. וזה עיר היהלומים. מי שיודע, אנטוורפן זה עיר של יהלומים. ובאו אליו, ובאה אליו תביעה, שבן אדם תבע את החבר שלו, הוא היה מתווך ביהלומן, תראה אותו לדיב תורה. המתווך תבע מהיהלומן 0.006% שכר טרחה על התיווך. והוא הסכים לשלם לו רק 0.005. עכשיו מדברים על פרומיל אחד, על 0.001. לכאורה זה נשמע מגוחך, מה זה בדיחה? על כזה דבר אתם באים לרב? מה אתם קטנועים? על 0.001 פרומיל? היה מדובר בעסקה של, כמה זה? רגע שנייה, אני צריך לקרוא את המספר הזה. 15 מיליון דולר. זה יהלומים. אם תעשו את החשבון, 15 מיליון דולר, ה-0.001% זה 15,000 דולר. עכשיו זה נשמע אחרת. אומר הרב, אם בן אדם היה יודע ערך של מצווה קטנה שבקטנות, הרי הכל שאלה של מה זה אחוזים? עשיתי מצווה אחת קטנה, לא בסדר, אז מה, מה עשיתי כבר? אבל אם אנחנו מדברים במה? בתורה הקדושה, שהיא שווה מיליארדים. מיליארדים של מיליארדים, ממילא כל מצווה קטנה שאני עושה, כל פרומיל שבפרומיל, זה שכר של מאות אלפי דולרים. אם בן אדם היה מבין את זה, הוא מבין שגם המדרגה הראשונה בסולם היא מדרגה נפלאה. אבל אנחנו לפעמים חושבים שאין לנו כוחות. וכאן באה הפרשייה השנייה לספר לנו איזה כוחות מונים באדם. יעקב יוצא לדרכו, הוא מגיע לחרן, והוא רואה שלושה עדרי צאן רואים שם. סליחה, הוא רואה עדרי צאן שם רואים. והוא שואל אותה, מה אתם עושים כאן באמצע היום? ויש כאן סיפור שלם, אבל להיות אנחנו לא יכולים להיכנס לכל הקטעים, אנחנו פשוט בזמן קצר. בכל מקרה, אנחנו, תסתכלו מה קורה כאן. בבקשה. והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההוא יושקו הדרים. עכשיו מה קורה? למה הם יושבים שם? האבן גדולה על פי הבאר. שמו אבן ענקית שם על הבאר. למה? לא רצו שאנשים יגנבו את המים שלהם. גם מראה איזה סוג של אנשים גרים שם. וצריכים כולם לחכות עד שיבואו כל הרועי הצאן, ואז יכולים להרים את האבן. עכשיו, יעקב הגיע לשם ולא קולט, למה לא מרימים את האבן? ואז הוא שואל אותם, תגידו לי, מה, אמצע היום, מה אתם כאן לפעמים מתבטלים? למה אתם אומרים, אי אפשר, צריך להרים את האבן הזה. ואז הוא שואל אותם, מי, מו, מה, אני באתי לכאן, הוא צריך בית לבן, אתם מכירים? אומרים לו, כן, והנה הבת שלו מגיעה, ורחל מגיעה עם הצאן. וכאן אנחנו יודעים עוד שתי דברים, רחל מגיעה עם הצאן. זאת אומרת, א', אין לו בנים, כי אם היה לו בנים, הבנים היו באים עם הצאן. א', גם אין לו הרבה צאן. כי רק רחל באה עם הצאן, זאת אומרת גם אין לו הרבה. ואחר כך אנחנו רואים שהוא מקבל הכל, הכל הברכה בזכות מי? בזכות יעקב. זה ככה בעולם קורה. ואחר כך אנחנו רואים איך שאומר, איך שהבנים של לבן פונים נגד יעקב. זה רק להראות שהם חיים בזכותו, והם בעצם קיבלו את כל העושר בזכותו, הם ולבן, והם באים אחר כך בטענות. אבל זה לא דבר חדש. זה לא אורך, היסטוריה תמיד היה. אבל עוד פעם, זמננו קצר, אז אנחנו נתייחס כרגע לנקודה הזאת המעניינת, שמה קורה עכשיו? הוא רואה את רחל, ויגל את האבן מעדי הבאר. הוא ניגש לבאר, ומרים את האבן הענקית הזאת לבד. עכשיו שואלים כמה פרשנים, שאלה מאוד מעניינת. עם כל הכבוד לך יעקב, אתה גיבור גדול, למה עד עכשיו לא הרמת את האבן? איפה צר בעלי חיים שלך? מה אתה בא ומתלונן על אותם אנשים שיושבים שם ולא יכולים להרים את האבן? ואם אתה יכול להרים את האבן, היית מרים להם את האבן שיכולים להשקוט את הצאן. למה לא עשית את זה? אז בתפילת הגשם אנחנו אומרים... כתבתי את זה כאן. ייחד לב וגל אבן מעל פי באר. אומרים את זה תפילת הגשם או תפילת הטל. מה זה ייחד לב וגל אבן מעל פי באר? אבים מדברים על יעקב אבינו. ומה זה ייחד לב? בן אדם יש בו כוחות שתמונים בו, והוא לא מודע להם. זה כמו שאתם רואים את אותו אחד ששובר אבנים. בא ערימה של 30 אבנים, בא נותן מכת קראטה, שבר את כל האבנים. איך הוא עושה את זה? אז ילמדו אותך, שמה, הוא מרכז את כל הכוחות של הגוף בנקודה הזאת. וזה אפשרי דרך אגב, אם אדם יכול לרכז, זה אפשרי, עובדה שעושים את זה. זאת אומרת, בן אדם יש לו כוחות שהוא לא מודע להם. אנחנו קוראים למשל על אנשים שמצאו אותם בתוך הריצות אחרי 3 שבועות. איך בן אדם יכול לשרוד 3 שבועות בלי לשתות, בלי לאכול? איך יכול להיות דבר כזה בכלל? אבל כשבן אדם נמצא במצב של מצוקה, במצב של אין ברירה, הוא פתאום מוצא כוחות שלא היו בו. טוב, אז מה זה קשור ליעקב? יעקב לפני שרואה את רחל, לא מודע לכוחות שלו. או בוא נגיד יותר נכון, שהוא רואה את רחל, הוא פתאום מתעורר. אז יכול להגיד מה עצמה, יעקב לא מתאים לך, מה ראית איזה בחורה יפה, פתאום אתה מקבל כוחות בשביל לעשות עליה רושם? אבל זה לא יעקב. כי יעקב, מה הוא רואה? הוא רואה, וואו, זה האישה שאיתה אני הולך להקים בית. איתה אני הולך להקים את היסוד, בשבילה אני באתי לכאן לחרן. ואז כשהוא רואה את זה שהמטרה שלו עומדת להתגשם, שהוא הצליח בדרכו, הוא פשוט מוצא בתוך עצמו כוחות עצומים, והוא מרים את אותה אבן ללמדנו. שהאדם יש בו כוחות שהוא צריך להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. אנחנו לא מודעים לכוחות שלנו, וזה מתחבר לעניין של הסולם. לא משנה איפה אתה נמצא ובאיזה מצב, תמיד 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 יש לך אפשרות להתרומם, כי יש לך כוחות שהקדוש ברוך הוא נתן בך. ואם הקדוש ברוך הוא העמיד אותך בסיטואציה מסוימת, סימן שאתה יכול לעמוד בו. וזה בעצם אחד הלימודים הגדולים מהאבן הזאת על פי הבאר, שיעקב לפני לא מרים, אבל פתאום הוא מוצא את הכוחות. ומה גרם לו לכך? וזה דרך אגב מתחבר גם לרעיון, שאם אנחנו חושבים שיש כאן איזה תאוות בשרים, או איזה התלהבות מבחורה, טעות בידינו. כי כתוב שהוא עובד ברחל, והיו בעיניו כימים אחדים. ואם אתם זוכרים, אנחנו פעם דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, ממש בקצרה, ובזה אנחנו נסיים. לכאורה, זה צריך להיות הפוך. כשאתה מצפה למשהו מאוד, אז הזמן עובר לאט. לאט, לאט, לאט. כשאתה מחכה לאיזה טיול. נכון.
וגם כשאתה מצפה למשהו, גם בהרבה מקרים, גם זה לא
יקרה. אז מה קורה כאן? אז איך יכול להיות? איך יכול להיות שזה עובר לו כימים אחדים? אלא, כאשר הימים הם ריקים מתוכן, והם רק ציפייה למשהו שיקרה, אז זה עובר לאט. אבל כאשר הימים, כל יום יש בו תוכן, כל יום יש בו מהות, הרי מה קורה? הוא רוצה להתחתן עם רחל לא בגלל שהוא בא לו עליה, אלא בגלל שאיתה הוא הולך להקים את הבית, ובשביל להקים את בית ישראל אמרנו, צריך הכנה, צריך הכנה, צריך להתכונן, צריך להתרומם, וזה גם עניין של ספירת העומר, למה אנחנו סופרים היום יום אחד, היום שתי ימים, היום שלוש ימים, מכיוון שאנחנו בונים את עצמנו. ממילא, לכל יום יש משמעות, וכאשר לכל יום יש משמעות, אז הזמן עובר מהר. כשבאים ואומרים לך, ועוד חודש תקבל מיליון דולר. וואלה, איך יבוא לך החודש הזה? לאט, לאט, עד שואל, וואי, 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 במיוחד הדקות האחרונות בכלל, זה כמו בצום, עד שנגמר הצום, יוצא לך נשם, אבל אם אומרים לך, אתה רואה את האבנים האלה? כל אבן שאתה שם, זה בערך חודש עבודה, אבל כל אבן שאתה שם, אתה מקבל 100,000 דולר. איך עכשיו? איך עכשיו? איך יבוא לך הזמן?
צ'יפסק, אתה
עובד. וזה מה שבא לדעה, יהיו בעיניו כימים אחרים. ועוד מילה על העניין של הרצון. גם אנחנו הרבה פעמים, בימים היום, לא צריכים להגיע לעניין של הישרדות ואסון טבע. דברים פשוטים, בן אדם פתאום בא לו, בא לו, הוא רוצה לצאת לחופש. מה הוא יעשה? לפני 5 דקות הוא היה מאוד עסוק, יש לו פגישה פה ופגישה, צריך לקחת את הילד, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, אין לו זמן לכלום. אבל פתאום הוא רוצה לנסוע עכשיו לאמא קנארי, הוא רוצה לנסוע להונולולו, הוא בא לו חופש, פתאום הרצון שלו גובר על כל המטלות היומיומיות, פתאום הכל בסדר, אפשר לשים את הכל, זה יחכה לי שאני אחזור. לא קרה לכם? כל הזמן קורה. וזה עוד לימוד רפואי. הרצון הוא זה שמוביל אותנו. זאת אומרת, לפעמים למצוא את הכוחות צריך רק את הרצון. אם יש לך את הרצון, אז יש את היכולת. שנזכה באמת בעזרת השם לקחת את הרצון שלנו למקומות טובים ולטפס בסולם ולעלות למעלה ולהבין שיש בתוכנו כוחות עצומים שאנחנו יכולים לנצל אותם.